הגענו לברכת אסירה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. כתבו רבותינו שבתפילה בברכה הזאת לא יכוון שאם יש לו איזה חובות או יש לו איזה עסקים, איזה תביעות או עניינים, אז אני רוצה שיהיה לנו שופטים ישרים, כשרים, לא כמו אלה שיש לנו היום, מצהירים אמונים לשמור חוקי, אני לא יודע מי. אז אלא, מה הסיבה שאנחנו מבקשים, השיבה שופטנו, שהסנהדרין יחזרו למקומם. ואז כשהסנהדרין יחזרו למקומם, הם יגלו לנו את כל התורה כולה. כי 70 סנהדרין, כל אחד ואחד מהם, הגמרא אומרת, היה בקיא בכל התורה כולה, מתחילתה ועד סופה. ולעוד אלה היו יודעים 70 לשון, כמו מרדכי היהודי. והיו יודעים, היו בעלי רוח הקודש, ויודעים הכל. לא סתם היו יושבים, זה נקרא לשכת הגזית, זה בירושלים. ובכל עיר ועיר, היה סנהדרין קטנה של 23. בירושלים היה סנהדרין של 71. מי ממנה? שאלה יפה מאוד שאלת. זה כל ישראל היו כגוף אחד, והיה להם נשיא, לא מהסוג הזה של רחוב ז'בוטינסקי, אלא נשיא נשיא, כמו שאתמול למדנו על רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, כמו הלל הזקן, קדוש, והיה בקי בתורה, יודע, חכם, נבון, בעל לב, שדואג לכל אחד מישראל כאילו זה הבן שלו, זה היה נשיא. ואז הנשיא, מכל שבט ושבט, היו ממנים 6, היו בוחרים 6. 12 שבטים, אז זה יוצא 72. 72, אז זה מסתדר 70 סנהדרין, נשיא ואב בית דין עליהם, וראש הסנהדרין. ככה היה. ככה אמר שופטים ושוטרים, תן לך כל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם, משפט צדק. אז ככה היה. אז אומר, זה כשיש סנהדרין, כל הלוחות האלה יגנזו אותם, אחד כותב לי שקיעה בשעה כזו, אחד שקיעה של שעון ניו יורק, אחד של הונג קונג, ואחד של הודו. כן. אז יהיה, מה קרה היום? לא ידע. אתה לא רואה אתכם. איפה? מוישה לא דאג לזה. בסדר, אין דבר. רשום, הפנקס פתוח. אתה תרגע, אתה העיקר תשב מתחילת השיעור ועד סופו, ותהיה מבסוט. אז, אם כן, השופטים שהיו, הם היו קובעים מתי שנה מעוברת, מתי חודש מעובר, מקדשים על פי הראייה, כל ישראל מחכים, השעה בדין, כמו שכתוב במשנה בראש השנה, ראש בדין אומר מקודש, וכל העם עונים אחריו מקודש, מקודש. כן, אז זה הדרך. והייתה שורה רוח הקודש והנבואה על ישראל. זה מה שהיה. ואז התקיים הפסוק, כי מלאה הארץ דעה את אדוני, כמים לים מכסים. מה פירוש כמים לים מכסים? אתה רואה את הים, קו אחד, קו האופק. ככה ישראל כולם יודעים את התורה. אבל בתוך העומק, כל אחד מבין יותר עמוק, שונה מהשני. למשל, כולם יודעים. שיבוא משיח, כולם, אפילו ילדים קטנים, ידעו את כל התורה. אבל אתה יכול להשוות ילד קטן לגדול בישראל? בטח שלא. אז מה ההבדל? בעומק, כל אחד משיג השגה בתורה יותר עמוקה, וכן על זה הדרך, מדרגות שונות. אז זה אמר, מלאה הארץ זהה את השם. והרוקח כתב, יכוון, תשמעו איזה מילים הוא כתב, עליו השלום, ולעזר מגרמיזה, והאיש קודש, קדוש, 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 אומר, יכוון, השיבה שופטנו כבראשונה, כמו משה ואהרון. אנחנו לא מתפשרים פחות. אתה הבנת? משה רבנו יהיה כאן. אהרון הכהן, אתה יודע איזה קדושים, דיברו עם הקדוש ברוך הוא, ראו אותו עין בעין, הם זכו למיטת נשיקה. שם שם פיו על פיהם, ולקח אותם לעולמו למעלה, מסתרסע בהם בגן עדן. אומר, ומי זה יועצייך? ממה שאלה בוחרים, אומרים ביידיש קלקיל, אתה יודע מה זה קלקיל? סמרטוטים. לא, יועצייך דוד ושלמה בנו. תארו לכם מי זה דוד המלך. והשם אמו שהלכה כמותו בכל מקום. קולע אל השערה ולא יחתי. זה היה דוד המלך. אז תאר לך, אלה ינהיגו אותנו. זה אנחנו מחכים. אז תתפלל. שזה אנחנו פה עכשיו. לדעת מה אנחנו מוצאים מהפה. צריך לי שאני צועק. הלב צועק. מה אני אעשה? אז הבנתם? רבותיי, מהיום נתחיל לכוון. אנחנו רוצים משה, אהרון, דוד ושלמה. ואז הוא אומר, ולמה? חס ושלום, המשנה ככה אומרת, מסכת מכות 6, עונש למטה, אין מענישים למעלה. לכן כתב רבנו בחי, אשרי אדם שזוכה פה בעולם הזה, לא יבוא ולא יהיה, שיהיה לו איסורים, עוץ מכם. מפני שזה סורי לאיסורים פה, שמה לא יהיה לו איסורים. נכנס ישירות לגן עדן, יעבור מה שיעבור, ועובר. אמר לנו פעם ראש הישיבה, בעזרתי, הזכר צדיק לברכה, שאנחנו חייבים לו הרבה הרבה מאוד, כל התורה הוא העמיד אותה על תילה, בדור של חושך, שלא היה פה, בני ישיבות היו מאוסים וסנועים, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בגללו. סיפר לי פעם תלמידו, רבי יהודה צדקה, עליו השלום. אמר לי שהוא היה באיזה השכרה, באיזה בית, עשו שם מבחן לתלמיד, והוא נשמעת ולמדו, למד מסכת. אז הוא ברך אחר כך את בעל הבית, אמר לו, יהיה רצון שיהיה לך בן תלמיד חכם. אמר לו, את כלל אותי, אתה יהיה לך בן תלמיד חכם. אמר לו, למה? אומר, אתה רוצה שאלת שני יעני? ככה ענה לו. והיום רואים, היום זה הפוך, אחרת ברוך השם. ככה היה. היו סנועים התלמידי החכמים. אני יודע, אני מכיר את הסיפור מקרוב, אני לא יכול לדבר הרבה, אבל מרן חכם עובדיה, שהיה מפורסם כבר בגיל 15 שהוא גאון. גיל 15 סיים שס. אתם יודעים שהוא היה צריך להיפגש עם איזה אישה, אני הייתה, לא משנה איפה, הכרתי אותה מקרוב, את המשפחה כולם, ולא איזה משפחה מיוחסת, הוא מעשתה משפחה רגילה, והוא בא עם אביו ועם משפחתו, הקלה קפצה מהחלון בברחה, באמצע, זאת אומרת, באו לעשות אירוסים, אז הם עושים הכל יחד, גישה, וורט, אירוסים, ויחד, חוץ מחתונה. ברחה לו. למה? תמיד חכם. ואני יום אחד פגשתי, לפני איזה 20 שנה, איזה גברת אחת, ממשפחה טובה, שתמידה חכמים, אני לא אזכיר, אתם כולכם מכירים את המשפחה. אמרה לי, כמה אני אוכלת את עצמי, שלא התחתנתי איתו. ככה היה. תמידה חכמים היו סנועים, היו נחשבים בכלימה. אז זה אומר עכשיו, פלל, עכשיו אנחנו נתפלל, שיש עונש למטה, אין עונש למעלה. אז אבקש שיתמנו עלינו דיינים, כשרים, טהורים. ורבנו הארי מעניין כותב על הברכה הזאת, כיוון שהיא נוספה אחר כך, הריהם חי ברכות. ואם תספור אותם, 19, אז הגמרא אומרת שברכת המינים הוסיפו אותה. אחר כך, שמואל הקטן תיקן ברכת המינים, זה היה בתקופת ערב חורבן בית שני. אז ברכת השיבה, אומר רבנו הארי, תדע שהיא למעלה בכתר, והברכה הזאת צריכה כוונה מיוחדת במינה. עכשיו אנחנו מבינים את דבריו, הרי שאנחנו רואים מה שיש היום פה בארץ. אתה לא יכול לנשום, לא יכול להתפלל, כשרות, נישואין, הכל זה הם שם מחליטים. יושבים איזה כמה דיקטטורים, אף אחד לא בחר אותם, חבר מביא בחבר, והיום שמו גם את הגברת הנכבדה הזאת, היא שולטת עלינו, אתה מבין? ככה, את צריך להתפלל, ריבונו של עולם, נו, קדימה. הוא שואל אותי מתי, אם הייתי יודע, לא הייתי פה עכשיו. עכשיו רבי משה בן מכיר, בספרו סדר היום, כותב שאנחנו מתפללים שבאותו זמן יבוא ואז התורה תתקיים ונדון כדיני התורה, תאר לך, הוא כתב את זה לפני 500 שנה, כדין וכשורה בלי פחד ואימה. תראה איזה מילים. וגם היועצים הם החכמים והזקנים, מנהיגי הדור. ואסר ממנו יגון להנחה. כי ביותנו הגלות לא יכולים לקיים את המצוות ואת התורה כראוי. אם מצרת השעבוד, אם ממיעוט הלבבות, מרוב הצער והיגון והצרות, המתפללים שאם טעינו בדין בדברי תורה, ולא קיימנו איזה מצווה כראוי, אל תאשים אותנו. למה? כי אין אדם מתפס על צערו. כשאדם צער, סובל מאיזה כאב, מאיזה חולי לא עלינו, אז לכן הסר ממנו יגון והנחה. ולמעשה מי זה יגון והנחה? זה פלוני. ככה בנו הרי כתב. פלוני סמך מהם ובת זוגו, למדיות, למדיות תף. זו המייללת בלילות. אז יגרש אותם באלילים קרות יקרתון, מלכות הרשעה מהרה תעקר, ואז הכל יהיה על מתכונתו, כמו שצריך. רבי יונתן אייפשיץ, גם הוא, מאנו כולם העריכו בביאור הברכה הזאת. בספרו יערות דבש, כתב הרבה ספרים. וביניהם יערות דבש, ממש כשמו כן הוא. יערות דבש, מתוק כדבש. היה בזמנו, הוא היה עוד לפני הגאון מבינה. בזמנו, היה אחד חכם. כתב על יערות הדבש פירוש. וקרא אותו בקצה המתה. למה? הרי מאיפה יצא יערות דבש? יונתן, הבן של שאול המלך, הרי היה יום של מלחמה עם הפלישתים. ושאול, שראה שישראל מתחילים לנצח, עמד ונשבע שאף אחד לא יטעם היום שום דבר ולא יכניס לפיו כלום עד הערב שנחזור בשלום מהקרבות. ככה היה. יונתן לא היה שם, בנו לא היה שם לידו. כתוב בפסוק. הוא היה באזור אחר של הקרבות. כמובן עם חיילים וצבא, מפקדים. נלחמים. ובאמצע שהיו רצים, ראה פתאום בדרך יערת דבש. ראה יערת דבש, כתוב בפסוק שהוא היה לו מקל ביד, הם היו הולכים עם מקל, לכבוד. ונגע בקצה המתה אשר בידו. וטעם מהדבש, יהיה לו קצת כוח. כי לא היה כבר תש כוח. והנה אחרי זה נודע לו שאבא נשבע שאף אחד לא יתאם כלום, והוא עבר על השבועה בלי ידיעה. אז כתוב שם בפסוק שהוא הלך אצל שאול ואמר לאבא שלו, כך וכך היה. אמר לו שאול, בן מוות, צריך להרוג אותו. עבר על דברי המלך. מיד כל ישראל שמעו נחרדו. וכך אומר הפסוק, היונתן שאול, היונתן ימות, אשר נתן השם בידו את התשועה, כי הוא הלך והרג את המלך של פלישתים. והוא ניצח את הקרב. בסוף הוא הכריע את הקרב. אז עשו לו התרה והתירו לו. עכשיו אני חוזר למעשה עם הגאון מווילנה, בא זה החכם, כתב פירוש על הספר, והביא את הפירוש, הביא אותו לחכם. יפה לך, אתה בא מאוחר, ויושב נכנס אחרון ויושב ראשון. יותר מהנשיא. כן, כן. טוב מאוד. ממני יראו וכך יעשו. אז בקיצור, מה רציתי לומר? הוא בא לגאון מווילנה, אומר לו, תסתכל לגאון, פירוש כך וכך, אמר טוב, מה קראת לו? בקצה המטה? בסדר, אני אצא לך הסכמה. אמרו לו מה? אומר תשמעו, הוא כתב בקצה המטה, שם בפסוק כתוב, בקצה המטה אשר בידו. אז מה, המטה תלה אותו באוזן? איפה היה המטה? בצוואר? בטח מקצה המטה אשר בידו. מה אמר אשר בידו? אלא, ככה גאון פירש במקום. אומר יונתן, היה מאוד עדין נפש. הוא אמר, הרי המקל הזה שאני הולך איתו, קצה אחד ביד, קצה שני נמצא באדמה, חול ואפר. אם אני אתחר, אז בדרך כלל, מה צריך להיות? הוא בא לטעום, אז הוא במקום לשים את המקל באדמה, מכניס אותו בתוך יערת הדבש ומוצץ. אבל בינתיים הוא מלכלך את הדבש ונהיה שם אפרר וחול. מה עשה יונתן, חכם, בקצה המטה אשר בידו, כך אומר הפסוק, הפך את המקל, ובצד הנקי, איפה שהיד שלו, שם טבל שלא ללכלך את הדבש לבאים אחריו. אמר זה בקצה המטה, אבל זה קרא לספר שלו בקצה המטה, הוא כן נכלך. לכן מגיע לו הסכמה. זה אמת. רק כמובן זה ברח בלי הסכמה, עד היום לא קיבל הסכמה. אז אור רבי נתן אלשיץ כותב, שבתפילה בברכה הזאת צריך לכוון, אוי ריבונו של העולם, מתי יחזרו הסנהדרין? כי הסנהדרין פה, כמקדם, יש סנהדרין למעלה. 70 צדיקים שם למעלה, נשמות של צדיקים, שהם יושבים סביב כיסא השם, 70 בתי דינים. ועכשיו זה חסר, אז גם למעלה לא. כמו שיש מקדש למטה, יש מקדש למעלה. שאין פה מקדש, שם אין מקדש. ירושלים של מטה, ירושלים של מעלה. הנה עוד מעט חנוכה. בעזרת השם, מבוא עלינו לטובה. אמן. אנחנו אומרים שם את ההפטרה בזכריה. ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה. שבעה נרותיה מוצקות לנרות אשר על ראשה. הוא ממשיך ואומר שבעה ושבעה מוצקות. כלומר, השואל, מה שבעה ושבעה? שבעה. אין 14. אלא פה יש שבעה, למעלה יש שבעה. זה שאמר, אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. הפשט, הסבירו רבותינו, המנורה זה הקנה האמצעי. יפה. אל מול פני המנורה. אבל, אז אם קנה האמצעי, אז הם רק שש. למה הפסוק אומר שבעת הנרות? אלא שבעת הנרות של למעלה. אלה של פה, כנגד הנרות של למעלה. אז זה אומר, יהיה פה סנהדרין, יהיה למעלה גם סנהדרין. והפסוק אומר, כי שם ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. מה זה? יש תורה שבעל פה כנגד תורה שבכתב. והם לא נפרדים היום בעוונותינו, ולא כך. כי אין לנו את כל תורה שבעל פה. תורה שבכתב יש לנו, אבל היא תורה חתומה וסתומה. אין לנו מי שיפרש לנו אותה. יש מפרשים, אבל כמה זה? טיפה בים, לעומת כל הפירושים שיש על התורה. אמר פעם, מורבי עליו השלום סיפר על הגאון הבן שחי, שביום פטירת אביו, תמיד, היה מחדש חידושים. למה? בזוהר כתוב, תלמיד חכם שמספר דברי תורה ברבים, מכתירים את אבא שלו למעלה בכתר גדול, בפרט בשבת. הזוהר אומר, לכן תראה בעשרת הדיברות, כתוב, זכור את יום השבת הקדשו, מיד אחרי זה קבל את אביך ואת אמך. מכאן, שאם הבן לומד תורה בשבת, אפילו עבר 50 שנה שאבא שלו נפטר. אז בשמיים, מכתירים את אביו ואת אמו, בכתרים של זהב בשבת. תראה, אשרי מי שיושב ללמוד ביום שבת. פרט אם אומר חידוש או חידושים, הוא לומד דברים חדשים. אז רבי יוסף חיים יום אחד, היה פטירת אביו, שבעה באלול. פוגש אותו חכם אחד מחכמי בבל, בגדד, ושואל אותו, אומר לרבי יוסף חיים, איזה פסוק אתה רוצה שאני אפרש לך אותו? עכשיו אני אומר לך עליו 120 פירושים. הוא נבהל לחכם, איך הוא אומר לו כך? אמר לו בסדר, פותח את ידיך, מסביע לכל חי רצון. במקום אמר לו 120 ביאורים על הפסוק הזה. פשט, רמז, דרש, סוד, עשה לו הכל 120 פירושים. כך אולי שעתיים, ככה. אז ככה התורה שלנו, ים, איפה מה אנחנו לומדים? הלוואי נדע פירוש אחד. אני אומר את זה על עצמי, אתם בטח יודעים. מה אגיד לכם? אז זה אומר רבי יונתן עליו השלום, תדע, שאז יבוא משה רבנו, ואז יחזור הסנהדרין על מכונם, ואז, כמו שכתב הרמב״ם, אין בן דוד בא, איפה זה? בפירוש המשנה בסנהדרין, עד שיהיו הסנהדרין חוזרים, כעיקר השראת שכינה בישראל הייתה על ידי הסנהדרין. תראה מה חסרנו, כמה דברים אנחנו חסרים עכשיו. אחד מהם זה הסנהדרין, זו הייתה הסיבה. שבזמן מרן, איך נהיה התואר מרן? היום כל אחד נהיה מורון. גם זה מחלק תי, ומורון מחלק התי. ומורון נחל בן, ומורון בא למקולת, ומחל נכנסתי למקולת, לקנות משהו, אני שומע מאחרי אחד צועק, רבן! לא ידעתי, לא מהר הרמתי את הראש, לא יודע. מסתכל, הוא קורא לבעל המקולת רבנו. רבנו, כמה זה עולה? אז ככה נהיה היום. זה הזכיר את הגמרא במסכת חולין, שנאמן אדם לומר, אוף כזה התיר לי רבי צייד. היה לו, היה רב של הציידים. זאת אומרת, המפקד שלהם. אז יש כל אחד, יש רב בריח, יש רב קבלן, וכן על זה הדרך, ויש רב גנב גם כן. אז בקיצור, הוא אומר שאנחנו צריכים להתפלל שזה יחזור. כי למה? משיח צדקנו, כך הוא כותב, נסמך על ידי בית דין של אחיה השילוני. והוא עתיד לסמוך את כולם. אז כולם מורון. מה זה מורון? היה רבי יעקב ברב, הוא נקרא ראש הרבנים בארץ הצבי. אחרי גירוש ספרד, הגיעו לכאן מאות רבות של רבנים מכל מיני מדינות. לקח 50 שנה מהגירוש כמעט, פחות קצת, 40, עד שהגיעו לצפת. ואז הגיע רבי יעקב ברב. רבי יעקב ברב כאב לו, פעם ראשונה אנחנו בארץ ישראל, וכמות כזו של רבנים, אסף אותם יום אחד, כולם, ואמר להם, בואו נחדש את השמיכה. מה זה שמיכה? שמיכה בסמך, לא בסין. נחדש את השמיכה, שנסמוך חכם, והרמב״ם כתב, שאם יהיו רוב חכמי ישראל באיזה מקום בארץ ישראל, יכולים יחד לבחור, שאלת אותי ממנה את הסנדרין, אז הם יכולים לבחור. מתוכן, את השבעים הכי טובים, יעשו סנדרין. והם ימנו עליהם ראש, ואחרי שימנו עליהם את הראש, הוא יסמוך. זה מוסמך, זה, הוא בוחן אותם, הוא יודע מי כן, מי לא. טוב, אז בא רבי יעקב ברב, אמר בואו נסמוך. אמרו לו כן, אז בואו נעשה ככה. אנחנו נבחר אותך לראש, והוא לא התכוון לזה. אבל כולם הסכימו פה אחד, שלא היה כמו גדול בתורה. בחרו אותו לראש, והוא מכוח הסמיכה שהם סמכו אותו, התחיל להסמיך. הראשון זה היה מרן רבי יוסף קארו, שהיה בקיא בכל התורה כולה. 200 מרן ראשי תיבות, 200 רבנים נסמך. ו-200 רבנים שמו ידיהם על ראשו, ואמרו אנחנו סומכים אותו למרן. אחריו היה רבי משה אלשך. אחריו היה הרמק, הבן משה קורדבירו. אחריו היה רבי חיים ויטל. והתכוננו להמשיך כדי לחדש את הסנדרין. ואז אם יהיה סנדרין, אז אין לוח שנה. מה שהם קובעים, ואיפה שהם יושבים. מתי ראש חודש, מתי ראש השנה, הכל. והנה היה בירושלים פה רבנו לוי בן חביב. הוא מסכן היה ילד בספרד, שבו אותו ספרדים ושמו אותו בכנסייה. והוא גדל איזה שנתיים שלוש בתור נוצרי, והוא לא ידע אפילו שהוא יהודי. עד שנודע לו, ברח משם, בדרך לא דרך, בא והגיע לירושלים, כי בצפת הם יכלו להגיע, לירושלים לא יכלו להגיע. הוא ישב בירושלים, והוא קוראים לו הרלבח, רבנו לוי בן חביב. הוא לא הסכים עם דברי רבי יעקב ברב. שלח קונטרס לרבי יעקב, אז רבי יעקב ברב חלק לו כבוד, שלח לו קונטרס, קרא לו קונטרס הסמיכה, יש אותו היום. יותר מ-50 דף, פסק, שהוא מסתמך על זה. אבל רבי לוי בן חביב יצא נגדו בשצף קצף, ועצר את כל המעשה. ואז זה היה. היה בזמננו, אני לא זוכר את זה, אבל זוכר שדיברו על זה. הייתי ילד קטן, היה פה, התאספו, והחליטו לבחור, גם כן 70 רבנים סנדרין. והיה בראשם עמד, היו אז תנועת המזרחי, היה להם רבנים גדולים אז. אנשים שהיו בעלי שיעור קומה. לא אזכיר שמות כרגע. אבל זהו, הם דגלו והאמינו שכאילו המדינה זה גאולה, והיום אנחנו רואים, המציאות תופחת על פניהם. הראשונים להילחם נגד נוסדות השלטון, זה אנשי המזרחי, כמו המתנחלים וכדומה, הם פתחו את העיניים. אז בקיצור, הוא הקים, והקימו את היכל שלמה בירושלים, את הבניין הזה, שנת העשור למדינת ישראל, שנת תשנ"ח. יצא, אז היה הגאון רבי יצחק זאב מבריסק, סולובייצ'יק, עליו השלום. היה גדול הדור. הוא יצא בחרם והודיע שמי שיכנס לשם, הרי הוא מוחרם ומנודה. ואז כל הרבנים לא יצאו לשם. חוץ מאלה שהיו כפופים לשלטונות, היו צריכים להיות. ביום ל"ג לעומר עשו את חנוכת הבית שם, ולמה? הוא טען שהם רוצים לחדש סנהדרין, ואוי ואבוי לנו, את מי הם ישימו שם. אם היה היום, היו שמים חציים נשים גם. והיו שמים גם גויים. הכל. אין להם שם שופט ערבי? יש. יש אפילו מחבלים בתוך הזה. הכל. אז שימו לך הכל. הם, זה, אומרים זה הצדק והמשפט. אז הוא צפה למרחוק לאן אנחנו יכולים להגיע. אותו הדבר, החזון איש, בזמנו, עמדו הרבנות הראשית, והם בתמימות, חשבו, אמרו נעשה יום זיכרון לשואה, והיום הזה יהיה צום. למה? כיוון שהשלטונות שלא מכירים בדת, בחרו את יום 27 לחודש ניסן, יום הזיכרון לשואה. בתחילה הם קוראים לזה יום השואה. אחר קראו לזה יום הזיכרון לשואה ולתקומה. כן. מקימים מעפר דל. אז הרבנות אמרו לא, זה ניסן. אסור בניסן לעשות אבל, חודש ניסן כולו, אסור בהספד ובתענית, גמרא מפורשת. אז בחרו את 10 בטבת. והסכימו. הלכו לחזון איש, יש איגרת שלו, אני אשי בבית את המכתב, חותם שם, שאסור לנו לחדש היום שום יום, לא חג ולא יום אבל. כי זה זילותה של התורה, זה מזלזלים בתורה. שאלו אותו למה הרב מתנגד, הרי זה סך הכל שואה, ואז היה השואה, הייתה טריה. פחות מעשר, בקושי 10 שנים, לא עברו אפילו עשור. הוא אמר, אתם לא יודעים מה זה יכול להביא בעקבותיו. ברגע שאנחנו נרשה שהם יבחרו איזה יום, מחרתיים יבוא מישהו אחר, ויבחר מה שהוא רוצה. וככה יהיה. לכן, תמיד החכם צריך להסתכל למרחוק, מה יבוא אחר כך. הייתה תקופה, סליחה שאני גולש לעוד, כי זה מהנושא של הברכה. הייתה תקופה שאני ישבתי בתוך הוועד של הרבנים לענייני קבר רבי שמעון בר יוחאי. כי הייתה שם עזובה גדולה, וגם היום יש עזובה, אבל קצת פחות. אז ישבו לדון, ואז הוציאו את כל המסמכים, מי אחראי על המקום, התברר שלא פחות או לא יותר ממשלת ישראל, בממשלת ישראל יש החלטה בפרוטוקול של הממשלה שהרבנות הראשית היא תהיה ממונה על הניהול של המקום. אז הלכנו לרבנים הראשיים, מה אני אעשה? הלכנו בבית יהב, זה לא היה בכלל שלמה כבר, לא שם המקום של החרם. הלכנו לשם ודיברנו עם שניהם, לא משנה, כבר הם עברו את הקדנציה. אז בקיצור, אחר כך היה דיון והחליטו שיבחרו, ימנו את שר התיירות שהוא יהיה ממונה. אמרתי להם לא, אני הייתי היחיד וגם פרנק יחיד, כולם אשכנזים, סליחה על הביטוי. אמרו למה אתה מתנגד? אמרתי מה? מה לא טוב בשר התיירות? היה איזה אחד באמת איש, גם שומר מצוות, גם תמיד חכם, גם זה. אתם תראו רבותיי, ממשלה תמיד עומדת על קרעי התרנגולת, מתנדנדת, קואליציה. אני יודע מחר איזה מישהו יבוא, איזה רוסי או איזה גוי, יעשו אותו שר התיירות. אני אחתום שקבר רבי שמעון יהיה בידו? תענו לי. אתם אחראים בנצח נצחים? היו שם רבנים, כולם זקנים ממני. 7 רבנים היו. לא הייתה להם תשובה, וההצעה נפלה ברוך השם. אז צריך תמיד להסתכל למרחוק, מה קורה. מה יקרה הלאה? אתה עכשיו פותר בעיה, אבל אתה יכול ליצור בעיה יותר חמורה, בזה שאתה חושב שאתה פותר כעת בעיה, שהיא קלה. אז לכן אמר, תדע, תתפלל ותבקש שיחזרו הסנהדרין במקומם. רבנו העריך מאוד על פי הקבלה, תאמינו לי שלא הבנתי גם מה הוא כתב. כתב שם כל מיני סודות ודברים עמוקים, ובחתימה של הברכה, בשם הוויה, בשורוק, ועוד, ועוד, ועוד. לא זכינו להבין. טוב, מעלה עלינו כאילו למדנו. בא הרב שלמי ציבור, ואומר, תדע, אנחנו אומרים בחסד ורחמים, בצדק ומשפט. מה פירוש? הוא פתח את ראשי בספר הושע, ראשי מפרש. בצדק ומשפט, אנחנו צריכים להתנהג בינינו לבין חברינו, כל אחד, לפי הצדק ולפי המשפט. אבל בחסד וברחמים, זה ממילא, כשאנחנו נתנהג בצדק ומשפט, הקדוש ברוך הוא יתנהג איתנו בחסד ורחמים. זאת אומרת, אני לא יכול לבקש ממנו לא חסד ולא רחמים, אם אנחנו לא נעשה צדק ומשפט. ואז, והוא מביא שם הראשי, הבין, שאברהם כתוב, כי ידעתי למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו לעשות צדקה ומשפט. ואז כתוב אחר כך, ונתן לך רחמים ורחמך וירבך כאשר נשבע לאבותיך. אומר, פה תבין מה זה המעלה של הברכה הזאת. ברכה שאחריה היא ברכת המינים, שאמרנו שהיא נוספה אחר כך. איפה? אחרי החורבן למעשה. נחרב בית המקדש. ונחרב בגלל שהיה כתות כתות. היו איסיים, היו הנוצרים, אלה תלמידיו של אותו תמה, אותו האיש. באה הגמרא במסר הברכות, אמר רבי לוי, פרקעת המינים, איפה תקנו אותה? ביבנה תקנוה. זה יבנה של היום בערך. או קרן ליבנה, האזור הזה. דרום קצת. דרומית ירושלים. אז הוא אמר לו, איפה תקנו את זה? אמר רבי לוי, לרבי הלל ברד רבי, כנגד אל הכבוד יעים. לרב יוסף כנגד אחד שבקיעת שמע. לרבי תנחום כנגד חוליה קטנה שבשדרה. הלו בשדרה יש לנו 18 חוליות, פתאום אתה עושה לי 19? הוא אומר כן, אבל מתחת השדרה יש עוד חוליה קטנה. האמת, שאם תבדוק בחינה פתולוגית, החוליות שבשדרה, יש עוד 6 חוליות נוספות, אבל הן לא שייכות לעמוד השדרה עצמו, אלא יותר לאזור הראש. אבל בגב עצמו הם 18 בדיוק. והקצה שלו זה עוד חוליה אחת, זו החוליה הקטנה שכנגדה זה ברכת המינים שתקנו אותה, זה מה שהגמרא אומרת. ואז התכנסו שם, מי היה שם הנשיא? אמרת הנשיא, אה? הנשיא היה רבן גמליאל. ואיזה רבן גמליאל השני? קוראים לו רבן גמליאל ביבנה. הוא בנו שרבי שמעון מגמליאל שנהרג, מח שמם הרומאים, רצחו בדם קר. התיזו את ראשו, תראה איזה ארורים, של רבן שמעון מגמליאל. כמו שכתוב שם בקינה של אלה הזכרה. התיזו את ראשו ורבי ישמעאל היה תופס את הראש ובוכה וצועק. והקיסר אומר לו, מה אתה בוכה עליו? עוד מעט התור שלו. אומר לו, שתוק, זה האיש שהיה מלמד אותי תורה. על הראש הזה שהיה מלא תורה, אני בוכה וצועק, צובח מסוף העולם ועד סופו. ככה בכה עליו רבי עקיבא. אז, הוא אחר כך רבי יוחנן בן זכאי ביקש מהקיסר, תן לי יבנה וחכמיה. אז הוא נתן לו. את מי? אמר לו, אל תהרוג את כל הזרע שלו, אז השאיר את הבן שלו, רבן גמליאל, קראו לי על שם הסבא. הוא רבן גמליאל ביבנה. אז אסף את כל הסנדרים ביבנה, ואמר להם, יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים? אין דבר כזה, ככה כל אחד יבוא ויכתוב מה שבא לו. אמר שמואל הקטן, ולמה הוא נקרא קטן? הוא היה הכי גדול, כי יצאה בת קול ואמרה, יש אחד בכם ראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו. נתנו עיניהם ואמרו זה שמואל הקטן. אז ראשי שואל, למה קראו לו קטן? אומר, היה מקטין עצמו. כל פעם שהיו רוצים למנות אותו בסנדרין, היה בורח, וחוץ מכבודכם, כבוד בית הכנסת, היה מתחבא בשירותים, בבית הכיסא. ואז, עד שהם רואים שהוא לא נמצא, אז מצבעים ובוחרים מישהו אחר, אחרי זה הוא היה מופיע. כל פעם עשה להם את התרגיל הזה, ולכן קראו לו שמואל הקטן. זה לא שמואל חברו של רב, אלא זה שמואל אחר, אז כדי להבדיל, כינו אותו בכינוי הזה, שזה שרח בשבילו. היה פה בירושלים, תדעו, עד לפני כמה שנים, בעבונותינו הרבים, הפסדנו אותו. היה הגאון, האדמור מאונגבר, ברמות למעלה. איי, נפטר בערב ראש השנה, תמיד חכם עצום. כתב שאלות ותשובות משני הלכות, ועוד ספרים. אולי איזה 18 כרכים. בקי בכל התורה. ואהב אשכנזים, ספרדים, רחוקים, קרובים, איזה סוג כיפה, איזה סוג זה, את כל היהודים בעולם היה אוהב. אני הרבה הייתי במחיצתו, זכיתי להיות במחיצתו. והוא, הרי קליין, משפחתו, רבים מעשה קליין. אז קליין ביידיש זה קטן. הוא הסיק להשתמש בקליין וחותם על כל התשובות שלו, מנשה הקטן. גם מרוב ענבה כתב כך, אשרה ואשרה חלקו. הלך שרואה מה למנוחות, אז באותן לא הנחות, אבל השאיר לנו איזה תורה עשירה, איזה דברים. כמעט אין שאלה שלא מתעוררת בהלכה או בגמרא שהיא מנסרת בראש, אתה פותח, הוא פותר את זה, הוא כותב שם, עליו השלום. זכותו תגן עלינו ועליכם. אז זה שמואל הקטן, לאותו מי יודע אם לא היה לו ניצוץ של שמואל הקטן, עליו השלום. פלל בעדנו, שהשם יגאל אותנו כבר. אז הקים שמה שכונה לתפארת, תלמידי חכמים, בית מדרש, ישיבות, אשרה, בא מארצות הברית וייסד פה את כל זה, עליו השלום. אז רבנו בחי כותב בקד הקמח, אומר ידוע ששם השם נחלק לשנים עשר צירופים. מה פירוש? אם תיקח יוד כבב כ, תעשה יוד כבב, אחר כך תעשה יוד וב כ, אחר כך התחלת ביוד שלוש, עכשיו תעשה עוד שלוש בה. וככה תגיע לשנים עשר צירופים, כל חודש יש לו צירוף שלו. אז הם שנים עשר. ועליהם הוא אומר, כתוב, זה שמי לעולם, זה שלושה ראשונות כנגד שלושה אבות, אחר כך יש שלושה כנגדם, זה השלוש אחרונות בתפילה, אז בתפילה יש לנו מגן אברהם, מחיי המתים, האל הקדוש, אחר כך שלוש אחרונות, זה השלוש אחרונות, באמצע אומר יש שישה, מי הם השישה? אתה חונם, משיבנו, סלח לנו, גואל ישראל, רפאנו, ומברך השנים, שזה פרנסה, זה השש. מיד אחרי זה, יבוא השיב השופטנו, סליחה, תקרא בשופר, שזה קיבוץ גלויות, ואחרי זה משפט, שלמדנו עכשיו השיב השופטנו, ואחרי זה יבוא בניין בית המקדש, בונה ירושלים, מלכות, את צבח דוד עבדך, שומע תפילה, ובקעת המינים, אין כנגדו שם. כך כותב רבנו בחי. אין, הנה עשינו שש ועוד שש, ובקעת המינים, אין לנו כנגד זה. הוא אומר, זה כנגד מידת הדין. שכתוב במזמור לדוד, אל הכבוד הרעים, הרעים, השון רעם. הנה, החזאי הזה כבר פיתרתי אותו מזמן, הוא לא הולך. מפחיד אותם, כל הזמן מפחיד את האנשים. ביום ראשון, יום הבול. אחר כך דחו את זה ליום שני. עכשיו הוא דוחה את זה ליום שלישי. יום שלישי, הוא יגיד, אני לא אמרתי איזה שלישי. זה שלישי של עוד חודש. כן, העיקר הם יושבים, קבלים כסף, הם מדברים על הבני ישיבות. אז אומר, אלה כעוד יראים, וזה נוסף על 18 אזכרות, למה? כי זה כנגד, הוא אומר, זה מידת הדין. מה נכנס מידת הדין? אומר רבנו בחיי, שהקדוש ברוך הוא יבוא עם מידת הדין, ויעקור את כל הכופרים מהעולם. זה מידת הדין. וכנגד האויבים שלנו, לכך אנחנו חותמים, שובר אויבים, מכניע מינים. יש גורסים זדים, אלה ואלה דברי אלוקים חיים. חלילה לנו לפסול איזה נוסחה, הכל זה מלמעלה. הנה רבנו ארי עליו השלום, שהוא סידר לנו סידור התפילה של הספרדים. אז תראה הספרדים, אנחנו נהגים, נגיד קדיש על ישראל, ואחרי זה הודו. אין נקמות, אורו ממך, השם מלך, אחר כך ברוך שאמר. אבל האשכנזים, הליטאים, לא ככה. אומרים ברוך שאמר, ואחר כך מתחילים הודו. רבנו הארי קיים את שני המנהגים. בספרו שער הכוונות כותב, חלילה חלילה, ללגלג או לפסול, או לציין, זאת תפילה נכונה, זה לא נכון. הוא הסביר על פי הקבלה, יש שני מסלולים שהתפילה עולה, יש מסלול שהודו בא לפני ברוך שאמר, ויש מסלול אחר שהודו יבוא אחרי ברוך שאמר. ולכן תמצא את ההבדלי הנוסחאות בתפילה. אותה דבר בשבת. יש לנו את המזמורים שמוסיפים, השמיים מספרים, רננו ועוד, אתה תמצא שיש הסידורים של האשכנז, זה מופיע אחרי. גם זה יש לו סיבה. אז, וכן מה זה הדרך? עליהם לשבח. אצלם זה הנוסח, זה נוסח של הרמב״ם. היה לפני. בא רבנו ארי וסידר אחרי. עליהם לשבח בסוף. אז לכל סידור ולכל נוסחה יש שורש ויש מקום. לכן רבנו ארי הוא שגילה, והרב חידה הביא אותו בכמה מקומות, שלמעלה יש 12 חלונות כנגד 12 שבטים, וכל שבט הוא עולה דרך אותו חלון. כך כתב רבנו ארי. אז חלילה לנו, אנחנו רואים כל מיני עדות, התימנים, אחרי זה הדרך. עכשיו למשל, היהודים האתיופים שבאו, בכלל אין להם סידור תפילה שלנו. שהם בכלל עניינים אחרים לגמרי, תפילה אחרת, כי הם לא היו בזמן החורבן פה, הם שבט דן. הם גלו הרבה לפני כן. אז לא היה להם, לא את עזרא הסופר, הרי מי סידרים את התפילה? עזרא הסופר הוא בית דינו, ככותב הרמב״ם בהלכות תפילה. 120 אנשי כנסת הגדולה, הם סידרו לנו את סדר התפילה. אז כל זה, יש לו סודות ועניינים עמוקים מאוד מאוד מאוד. אני אקרא לכם קצת מדברי מרן רבנו יוסף קארו. לפני זה, ברשותכם, אני אגיד דברי רבי יונתן אסיס ביערות דבש. כותב שבתפילה הזאת, למינים, ישים אלי בו, שמתי תהיה נעקרת המינות בישראל? ושכל עם ישראל יאמינו בתורה שבכתב ותורה שבעל פה בלי דופי. זה צריך להתפלל. אז אנחנו רואים שיש היום כל מיני מהרסים, אבל זה בגלל שאנחנו לא מתפללים מספיק. אומר, ולא יהיה בישראל שורש פורי ראש ולענה למרוד בחכמי ישראל המלמדים תורה ברבים. איזה דברים. וישים לליבו להתפלל על אובדן עמלק. זכור את אשר עשה לך עמלק. אומר, ואל תשכח מה שאמרו בתנא דבי אליהו. ביום כיפור, הלו, ביום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא לוקח את העוונות של ישראל, שם אותם על ראש שרו של עשיו. זה סמך מן, השר של אובמה. הוא אומר, ומה? ככה הדין? מה? לא, מי שעשה עוון, שהוא ישלם על זה. מה פתאום? הוא לוקח את זה ושם את זה שם. כך שואל רבי יונתן. אז הוא אומר, בוא תשמע, שהשפע יורד על ידי ישראל. אנחנו מתפללים שחרית מנחה ערבית, והשפע על העולם יורד על ידינו. אבל אחרי שנחרב את המקדש, השפע הזה מקום לבוא אלינו, הולך לשרי האומות. כל מדינה ומדינה, יש לה שר שלה, שהוא לוקח את השפע הזה, ואותו שר בוחר לאומה שלו את הכי טוב, ואת הכי, הוא אומר, מיעוטה ומיעוטה, משאיר לנו. אז הם דשנים ורעננים, אוכלים ושותים, זוללים וסובעים, ואנחנו, אתה רואה איך אנחנו חיים. ואנחנו מקיימים את העולם. מה קרה? עבד כי ימלוך, ושפחה כי תירס כבירתה. אז הוא אומר, לכן אנחנו מתפללים כעת, שיעקור את מלכות הרשעה הזאת, וממילא יחזור למקומו. ומה כתב מרן? ברוך הבא הרב, שם ישמריך.
מופתיע.
ברוך רופא חולים.
אמן, אמן, אמן. זה זוכף כפופים גם.
אז מרן, אני אגיד לכם שתי מילים. בספר מגיד משרים, כותב הברכה הזאת באה, תשמעו טוב, להבדיל אותנו מהתומעה של אומות העולם. שימו לב. מהתומעה של אומות העולם, כי זה חוצץ. הוא אומר, ומה היה אכפת לנו, איפה תקנוה? לא סתם אמרו, ביבנה. מרן כותב את זה, מרן רבי יוסף קארו. ביבנה, שמה נבנתה קדושה מחדש. אחרי שנחרב את המקדש, בא רבן גם ליד היבנה, ולכן הגמרא שואלת, איפה תקנו אותה? אומרת הגמרא, יבנה, לשון ייבנה, ייבנה המקדש. אז הוא אומר, זה אותו סוד, ומי תיקן אותה? אומר, שמואל הקטן, מרן שם כותב סודות, יש בפסוק, דוד הקטן, יעקב הקטן, שמואל הקטן, ולכן הוא אומר יבנה, יבנה אומר גימטריה, עדנות, עם הכולל. גם כמה יוצא יבנה? יוד בית נון היי, נון נון ביוד זה 60, ועוד תוסיף 7, 60 ושבע, שם עדנות 65, עם הכולל וכולל לכולל. אז זה יקרה יבנה, הוא אומר על ידי זה יבנה, ולכן אומר, אם יש לך דין עם איזה אדם, תאמר את הברכה הזאת בלי שם ומלכות, 18 פעמים, כמה הוא כותב? למילים, כן, באמצע היום, עכשיו אפילו בלילה. למילים, למה שהבנתי, תקווה וכל דסדים, כרגע יובד וחובך וצורניך מרע, יקראתו, מלכות הראשונה מרע, תעקר וצבר, ותחלם ותכנעים עם רבי אמן, ברוך אתה, השם, שובר, היו מכניע מינים. ועוד פעם, תגיד 18 פעמים, ואותה אומה שמציקה לך, תיפול. עד כאן דבריו, זיכרונו לברכה. שם יגזור עליהם גזרות טובות, נזכה לבניין בית המקדש, מהרה בימינו, אמן.